אנשים רוצים ביטחון ערכי. הם רוצים בדיוק ביטחון ערכי. רוצים להבין שמערכת הערכים של צה"ל עומדת שווה בשווה מול כולם. ולא לשחק משחקים. מי שיש לו דם כחול יקבל תנאים כאלה, או יקבל התייחסות כזאת, ומי שבוא נגיד, הוא אפשר לעשות עליו את הדברים, ויודעים שלא יקרה שום דבר מזה, אז עושים עליו. לא לשחק במשחק הזה. שלום לצופים ולמאזינים שלנו, אנחנו בפרק ה-23 של הפודקאסט הפרופסור והווינר. איתי, יחד איתי פה, תת אלוף במילואים ארז ווינר, שהוא הווינר של הפודקאסט של הווינר. והשבוע פרסמנו מאמר במעריב, מאמר דעה קצר, שכותרת שלו, מי משלם את המחירים של המלחמה, של השביעי בחודש. כשעסקנו בשאלה, וחוסר הנוחות ששנינו הרגשנו בעניין של העובדה שהפיקוד הבכיר של צה"ל, מי שהיה מעורב, בוא נאמר, חלקו הגדול, מצא את עצמו, הלך הביתה, אבל בלי שום סנקציה, הלך פשוט, פרש, כל אחד מרגיש את בושת הפנים שלו או לא, זה לא משנה, כל אחד בתחושה האישית שלו, אבל פרשו בלי לשלם שום מחיר ציבורי. ושום מחיר אישי. ואילו אחרים, לא זו שלא פרשו, אלא קודמו, או מעומדים לקידום, דוגמת כמובן קודם, מי שהיה ראש חטיבת המבצעים, קודם להיות ראש אמן, ובוא נאמר, בתחקיר מאוד מוזר ומהיר, הוא מה שנקרא נוקה, ו... הרצי מינה אותו, ויש אחרים שראינו, ואנחנו נדבר על זה, בעיקר ביבשה, שבמהלך המלחמה בגלל שגיאות, לא שגיאות, בגלל אג'נדות, לא משנה, הותחו מצהל, סולקו מצהל, בכל מיני נסיבות, ורצינו לדבר על העניין הזה, על חוסר הנוחות הזה, אולי צריך לעשות גילוי נאות, ארץ, לפני שאנחנו מתחילים, לפני הגילוי הנאות, אני רוצה לומר לצופים שבפודקאסט הקודם אני שגיתי כשציינתי את מוטה גור, שהיה בגולני בקרב תל מוטילה, שגיתי ותקנו אותי, ואני אכן בדקתי את העניין ונכון שגיתי. אבל הוא היה מח"ט גולני בתחילה שנות ה-60, שזה היה אחרי האירוע הזה. אני עשיתי ערבוב. ועכשיו אני אומר עוד פעם, גילוי נאות, אולי נחזור לעניין של גילוי נאות. אתה ואני, ארז, שרתנו בפיקוד הדרום בצוות התכנון, אתה במשך כמעט קרוב ל-15 שנה, 14 שנה, וכמובן לכל אורך המלחמה, 500 ומשהו ימי מילואים. אני איתך הייתי בכל שנת, בוא נגיד, בסוף שנת 23 עד סוף שנת 24, את זה פעם אחת בגילוי שכדאי שהצופים שלנו ידעו את זה, לטוב ולרע. וגילוי נאות נוסף, ארז, אני אגיד עליך, כי שלא תצטרך אתה להגיד את זה. ארז שוחרר משירות מילואים, אחרי שהסיבה הפורמלית שהייתה, אנחנו לא צריך להיכנס, מי שירצה ילך לבדוק את הפוסטים שארז כתב לעניין הזה, אבל הסיבה הפורמלית שהייתה, הייתה שהוא איבד מסמך, והאירוע הזה קרה חודשים לפני ש... ולא בתקופתו של הרמטכ"ל, הרמטכ"ל המכהן עכשיו, אבל בסופו של דבר זו הייתה הסיבה שמצאו לנכון לשחרר את ארז משירות מילואים. אז גם זה, אם אנחנו מדברים על מי ששוחרר ושילם מחירים, כמה ששירות מילואים זה חתיכת איזה מתנה גדולה, כן? אז זה שילם מחירים. אז נציין גם את זה בגילוי הנאות שלנו.
אתה צריך רק להגיד שבזכות זה, אז פתחנו
קריירה. אנחנו פה, בזכות זה אנחנו פה. בזכות זה שלא נתתי לך שנייה אחת מנוחה, וישר חטפתי אותך לעשייה הנוספת. ואני חושב שבוא נאמר, לא יודע כבר מה, באמת, לפעמים אני חושב מה יותר חשוב למדינה, לעם ולאומה, אז אני לא יודע, אין לי תשובה. בכל מקרה, אני רוצה לומר שאולי גם נתייחס לזה, אולי תתייחס לזה, שאמרו לי גם שהגילון הנאות הזה הוא לא מספיק, וכאילו זה לא, אי אפשר לבוא ולהגיד, הנה את זה, ארז הלך ו... ועשו ככה, והם לא מכירים את הפרטים של האירוע, עניתי מה שעניתי, אז אני חושב שהגילוי הנאות הזה הוא נכון, אפשר לומר אותו, וכולנו יודעים שאתה לא שוחררת בגלל, בגלל אובדן המסמכים הזה, או נגיד אובדן הרגיש למסמכים הזה, כי הם נמצאו והחזרו, והדברים תוחקרו, וזאת לא הסיבה, אבל גמרנו, אמרתי מה שאמרתי, ואני אומר ארז, בוא נתחיל לדבר על התוכן ונדבר על העניין, כי זה נושא שכואב, כואב גם לנו, כי יש לנו אנשים שאנחנו מכירים, שאנחנו רואים איך הם נפגעים בתהליך הזה, של מי שמשלם מחיר ומי שלא, ובוא נתחיל ארז ולדבר על העניין הזה. זה בא מתוך הכאב האישי שלנו גם, הפודקאסט הזה.
תראה, בסוף, מטרת התחקירים היא לתקן, היא להבין מה היה ובעיקר מה צריך להיות. זה מטרת התחקירים, על זה דיברנו ב... בסיטואציה נפרדת.
תחקירים, בלי המילה הידיעה, מטרה של תחקירים.
מטרה של תחקיר. דיברנו על זה, גם כתבנו על ועדות חקירה ומהותן. ופה צריך לומר שמהיום הראשון הייתה הטעיה מובנית. בדרג הצבאי גובשו רשימה של תחקירים על ידי הרמטכ"ל הקודם. המתחקירים שנקבעו היו מוטים בחלק מהמקרים. בוא רק נציין שבתוכנית המקורית מי שאמור לתחקר את מודיעין פיקוד דרום היה הקמן המודח של פיקוד הדרום,
שלא הודח בגלל בעיה מקצועית, למרות שאני מותר לי להגיד, אני הייתי שם אורח לרגע, בוא נאמר לא הצטיינות מקצועית מצד אחד, אבל לא הודח על זה, הודח על אירוע אחר לגמרי, הוא הודח על אירוע ערכי של יחסי מרות עם פקודה שלו.
כן, אז זו דוגמה, ואז בעצם חודשים של עבודות תחקיר, שבמהלכם כבר אותם קצינים מצטיידים בעורכי דין, מטעם הסנגוריה הצבאית וגם כל מיני חברים, וכבר התחקיר הופך להיות סוג של ועדת חקירה, וכל אחד מנסה...
רגע, ארז, אני חייב להפריע לך עוד פעם, כי אני רוצה שבגלל הצופים והמאזינים שלנו. עורכי דין בתחקיר מבצעי של צה"ל, זה אירוע שלא היה. אולי מישהו הרגיש לא נוח לקח במחשכים. פה הסנגוריה הצבאית נכנסה בדלת הראשית. בוא נאמר, מינתה עורכי דין. דבר שלא היה. איך אפשר לנהל תחקיר מבצעי ללמידה כשיש עורכי דין בתוך האירוע הזה? אוקיי, תמשיך.
ולכן התחקירים באמת לא היו תחקירי למידה, ומאחר שהייתה הבנה שהתחקירים מאוד בעייתיים, אייל זמיר ברמטכ"ל הנוכחי בכנסתו לתפקיד, אני לפחות בשיחה המלצתי לו פשוט לגנוז אותם. הוא אמר לי, אבל עשו הרבה עבודה. אמרתי לו, תקשיב, זאת עבודה, מה שנקרא, זה כמו בניין רעוע, שעדיף פעמים להרוס ולבנות מחדש מאשר לנסות לתקן את היסודות. הוא החליט בכל זאת לנסות לעשות תיקון. צריך לומר שהוא הביא איש מאוד ראוי, האלוף סמי תורג'מן, מכירים, מעריכים, היה מפקד שלי בפיקוד דרום, בית צוק איתן. אבל הגדרת המשימה שהוא קיבל מלכתחילה הייתה בעייתית. אמרו לו, תראה, אל תתחקר, קח את התחקירים הקיימים ובוא תעשה בדיקה, תסתכל עליהם ותראה מה. עכשיו, הוא לא ירד לשטח, לא מה שנקרא ראי כל חומרי המקור והכל, הוא עבר לתחקירים הקיימים, דיבר עם האנשים, שמע מהאנשים, כל אחד, גם אני, פרופו גילונות, הופעתי בפני הוועדה הזאת.
עם חלק מהאנשים, כי לפחות את הרמטכ"ל, עם הרמטכ"ל הוא לא דיבר.
כן, כן. אז אני גם הופעתי בפני עם תחקיר
שאני... הרצי הלוי, הכוונה.
כן, כן, שאני ערכתי. בסופו של דבר, אחרי גם הרבה מאוד עיכובים ודחיות, הוא הגיש את ממצאי התחקירים שלו לרמטכ"ל, ולאחר מכן הוצג לפורום מטכ"ל, וגם הוצג באמצעות הכתבים הצבאיים יותר ציבורית, והוא עשה איזשהו מנגנון של רמזור. הוא אמר איזה תחקירים פסולים מן היסוד מבחינתו, אדומים, איזה תחקירים הם בעייתיים וצריך לתקן אותם, כתומים, ואיזה תחקירים שהוא נתן להם את הציון הירוק. והוא ציין עוד דבר חשוב על תחקירים שחסרים, שמתחתחילה מה שנקרא אף אחד לא שם אותם, ועל זה גם דיברנו כבר בפורום נפרד. עכשיו, ברקע של כל הסיפור הזה, זה מה שאמרת, ברקע של כל הסיפור הזה, אנחנו אחרי שנתיים מלחמה, וכשאתה בודק בסוף, מי הודח במלחמה הזאת? הרי כישלונות היו פה כישלונות נוראים, גם בשבעה באוקטובר בוודאי, וגם אחר מכן היו כישלונות מבצעים. לא מעט אירועים דו צדדיים שפגענו והרגנו חיילים שלנו.
חטופים.
האירוע של הריגת שלושת החטופים. היו לא מעט אירועים מבצעיים כאלה, ועדיין, כשאתה בודק מי הודח בסוף, אז, וציינו את זה במאמר, ומישהו העיר לנו למה כותבים שמות, אז זה חשוב כדי להבין, שנייה, איך הצבא מתנהל ומתנהג בתחום הזה. אז נוחי מנדל, אלוף משנה, ראש מטה חטיבת הנחל, שהפעיל אש כמפקד הקדמית במסגרת אירוע מבצעי ופגע בעובדי ארגון בין לאומי, ה-WCK, הודח מתפקידו, יחד עם קצין הסיוע הסדיר. חזי נחמה, אלוף משנה, שעשה עבודה מדהימה בצפון הרצועה, כראש מטה של חטיבת מילואים, חטיבת בד אחד, בזמן שהוא לא בשירות מילואים, העביר ביקורת על האופן שבו הצבא נלחם ומתנהל, והודח מתפקידו. אני מזכיר שאת אותם סרבנים, אנשי האחים לנשק ורון שרף ואחרים, חודשים על גבי חודשים הם המשיכו לכהן ולבצע את תפקידם למרות הקריאות המפורשות שלהם לסרבנות, ורק אחרי שהייתה ביקורת ציבורית אז עשו איפה ואיפה, רון שרף וחזי נחמה. כאילו להשוות בין מי שנלחם מהיום הראשון במשך שנה וחצי באופן רציף למי שסירב והוביל לסרבנות. דיברנו באותה רשימה על סמגד סיירת גולני, גם איש מילואים, רב סרן במילואים בגלל אירוע ברפיח. הזכרנו את אורן סלמון, דידנו, תת אלוף אורן סלמון.
בוא נרחיב קצת על האירוע של אורן סלמון, אולי כי האירוע הזה הוא אירוע מכונן בעניין הזה. אולי תגמור את הרשימה ואז נרחיב על אורן, כי מה שקרה עם אורן הוא נוגע לכלל תחקירים גם, כאילו יש לו, זה לא רק עניין אישי, יש פה עניין גדול מאוד בסיפור של התחקירים. אז בוא רגע תמשיך, תגמור את התזה הזאת שאתה מציג.
אז אנחנו כן, אז אנחנו אורן סלמון נרחיב עוד שנייה, אבל יש את דוב יודקין, אח שקול בעצמו, שאחיו נהרג בבית חנון, והוא מ"פ במילואים, הגיש נגדו תלונות של מחבלים, ובעקבות זה ידידתנו הפצרית המודחת פותחת נגדו בחקירה ומשעה אותו מפיקוד, ועד עכשיו לא ניתן אישור לגייס אותו מחדש למילואים, למרות שהפלוגה שלו מתגייסת ואנשים שלו מחפשים ורוצים אותו. כל אלו אנשי מילואים, כל אלו הודחו. מהפקדים הסדירים למעשה, צריך לומר, אף אחד לא הודח. היו כאלה שפרשו, כמו שאמרת. אהרון חליב היה הראשון, ראש אמן, שקם והלך לביתו. שוב.
בטקס ברוב והדר.
בטקס רב משתתפים ורב תקציבים. הרמטכ"ל הרצי הלוי, אחרי שנה ומשהו שמחליט לפרוש וללכת הביתה, אחרי שהוא מקבל מדליה אמריקאית, גם כן באירוע שאנחנו זוכרים אותו ולא בטוב. ראש חטיבת המחקר חלה, ופרש בעיקר בגלל המחלה, את קמן פיקוד הדרום הזכרנו. לא רק שהוא הודח רק בגלל יחסי המרות, אלא גם לאחר מכן הוא לא נענש, לא על זה ולא על זה. הוא קיבל עוד איזשהו תפקיד השלמה כדי לצבור את כל זכויותיו לפנסיה. מפקד 8200 שפרש, אולי אחד מאלה שבאמת היכו על חטא ועל...
הוא עשה תחקיר רציני והיכה על חטא, גם בפורום ספק של צה"ל.
גם בפורום רחב, נכון, באופן ציבורי.
נתן ביקורת מאוד קשה.
אלוף פיקוד הדרום, שאנחנו אמרנו יותר מפעם אחת, שעל אף חלקו בכישלון של 7 באוקטובר, בשנה וחצי לאחר מכן, ניהל והוביל את הלחימה באופן מרשים. ובוא נגיד שהיה בין הבודדים בקרב אלופי המטה הכללי שבאמת דחפו והובילו ללחימה ולהכרעת החמאס, בניגוד להרבה אחרים שניסו רק לעצור.
בוא נאמר שאירון פינקלמן לקח ברצינות את הנחיית, את המשימה שהוא קיבל, ולא הסתכל וקרץ למשימה. הוא פשוט לקח ורצה לממש אותה כלשונה.
וכמובן שלא נשכח מפקד אוגדת עזה, שגם הוא מאחראים הגדולים לכשל, שפרש, אבל פחות או יותר אפשר לומר שהוא כבר סיים תפקיד מבחינת משך קדנציה. אז כל אלה קמו והלכו רגע לפני שמישהו אמר להם ללכת, שלא נזכיר פה את רונן בר, שעוד נלחם בעניין הזה, וגרר את כל המדינה לבגץ. אז זה מצד אחד מי הודח, כולם אנשי מילואים, כולם בגלל דברים שהם עשו בעשייתם, ומי בינתיים לא קרה לו כלום, סיים קדנציה או סיים על דעת עצמו או סיימו לו, אבל הלך הביתה בשקט ובשלווה עם כל התנאים והזכויות. זאת החלוקה.
רגע, יש אחרים שקודמו, ארז.
ויש אחרים שקודמו. לדוגמה, בדוגמה הבולט שהזכרת אותו קודם לכן, ראש חטיבת המבצעים שקודם להיות ראש אמן, קודם גם בדרגה וגם בתפקיד. ראש לק אוויר בחיל האוויר שקודם לרמת חיל האוויר. ורמת חיל האוויר שעכשיו לפחות הרמטכ"ל רוצה למנות אותו למפקד חיל האוויר, וזה אנשים שניהלו את הלחימה בחיל האוויר בשבעה באוקטובר, באותו יום שעד היום אנחנו שואלים איפה היה חיל האוויר באותו יום, למרות שבתחקיר הם יצאו בסדר, אבל זאת גם סוגיה שאפשר לדון בה על מי עשה את התחקיר ולמה ואיך. אז יש לנו פה ממש תמונת עולם ותמונת ראי שלא מסתדרת עם הלוגיקה, ואנחנו הצבענו על העניין הזה והוספנו והצבענו על המשבר המתמשך והארוך בין שר הביטחון לרמטכ"ל לגבי מי אלה שהיו בתפקידם בשבעה באוקטובר.
לפני זה אני חושב שחשוב שנדבר על התחקירים, עוד מילה על התחקירים, בייחוד מהזווית שאורן שם לנו מראה מול הפרצוף, כי הסיפור של אורן הוא סיפור מאוד מאוד, קודם כל, על מה אורן שוחרר משירות? על מה? על, בסופו של דבר, האשמת שווא, העלילו עליו, וניסו לזה, וזה שיש איזה עבירת בם, לא היה ולא נברא. אז זה בשביל לסלק אותו מהשורות. עכשיו, יכול להיות, אני לא יודע, זה פעם אחת, אז זה כאילו, תוציא אותו, אבל למה? אורן קיבל לעשות את התחקירים, לעמוד בראש צוות התחקור של האוגדה, של אוגדת עזה. והוא מטבע הדברים, הרחיב את הראייה שלו ורצה, קודם כל צריך להבין את הזווית האישית שלו, הוא נלחם בנובה עם הבן שלו, והוא לא יכל לסבול כנראה את העובדה שהדברים נחלקים, והוא שואל איפה היה הצבא, איפה היה הפיקוד, איפה הייתה חטיבת המבצעים, איפה היה חיל האוויר, שאלות כבדות, איפה היו, מה היה שם, איך התנהל הפיקוד הבכיר, איך התנהגה המפקדה הכללית, והרחיב את התחקיר שלו, בשל הצורך בשביל לחקור את הדברים האלה, והתחקור שלו העלה ממצאים קשים מאוד, קשים, ממוסמך, ודברים שהוא ידע והוא ראה, וזה כנראה הפריע מאוד, ושמו עליו את האירוע הזה. ואני משוכנע, אני לא יודע מה איתך ארז, אני משוכנע שהאירוע הזה נולד, האירוע של הבם, של עבירת ביטחון לכאורה, כל הסיפורים האלה, נולד כדי להציע אותו מהעניין הזה. זה הרמה, כי כשאתה אמרת שחלק מהתחקירים מונו לאנשים שאנחנו יודעים שהם היו נגועים ולא יכלו לעשות תחקיר אמת, כי צריך להיות ממש גיבור גדול כדי לא להיות בניגוד עניינים, אתה לא יכול, אתה פשוט לחתוך את המוח, זה לא אנושי. ואז אנחנו יודעים. ופה יש אירוע. אבל האירוע החמור הוא שמילא הרצי עשה את הדבר הזה, ובזמן של הרצי הוא הפסיק את השירות של אורן ושם לו את החקירה עם גורמי הביטחון המידע של צה"ל, ומצח כמובן. אבל גם אחרי, שעולים דברים קשים מאוד בתחקרים שלו, והם לא מקבלים ביטוי בעבודה של סמי תורג'מן, והם לא מקבלים ביטוי בכלל. יש שם שאלות קשות, וגם זה לא מקבל ביטוי. ולמרות זאת, זה ממשיך ככה. עכשיו, אז כשאנחנו מסתכלים על התמונה הגדולה הזאת, מסתכלים מי נענש, לכאורה, כן? נענש אצלנו, כשאנחנו מסתכלים נענש, זה אומר, אתה יודע, זה כאילו, אתה אומר, רגע, זה כאילו עולם הזוי, אומרים לו, אתה מפסיק להיות, לשרת שירות מילואים, העונש שלך. אתה לא מקודם להיות מחת, לא יודע מה, שאתה, זה אולי כדאי שתדבר גם על הסדירים שנמצאים בסיטואציה לא טובה, אנשים שהם בשירות קבע. ופה אנחנו קיבלנו סיטואציה מאוד בעייתית, והיא לא נפטרת, פשוט לא נפטרת. אנחנו רואים, אנשים שאנחנו מכירים, ארז אולי אתה מכיר אותם יותר טוב, אז תדבר עליהם, אנשים שאנחנו מכירים שהקידום שלהם מוקפא, שמשאירים אותם באוויר. ואתה שאלת שאלה, ואומר, רגע, אני רוצה להבין, אני פשוט אומר את השאלה שלך, האם יש החלטה גורפת שכל מי שהיה מעורב, נגיד בדרג בכיר, במטות, בזה, מעורב, כל מי שהיה שם, קידום המוקפא, לא יודע עד איזה הודעה, אם זה ככה, אז אתה אומר, אוקיי, בסדר, איך זה קורה, איך יש אנשים אחרים שהם מקודמים? ואם זה לא ככה, ואם יש תחקירים, והתחקירים צריכים לתת תשובה, אז למה עושים את מה שעושים? למה מעכבים קידום של אנשים? אז פה אולי תתייחס גם לעניין הזה של קצינים שאנחנו מכירים, שהם פשוט, זה הסיטואציה. עכשיו, זה לא בגלל שאנחנו מכירים, זה העניין, פשוט זה סימפטום בעייתי מאוד. פשוט בעייתי שמעורר, מעורר חוסר נוחות שלך, שלי, של עוד אנשים, אני מניח, בניקיון כפיים של התהליך הזה. אז בבקשה, ארז.
כן, תראה, אנחנו, כמו שאמרת, בסוף אתה מחפש היגיון. זאת אומרת, או שיש פה תחקירים, ואז מהתחקירים עלו שמות של אנשים, ואז אתה מחליט מה יהיה עם כל אחד מאלה שלגביו יש מסקנות שעולות מהתחקיר. או שאתה אומר אמירה רוחבית, שאני חושב שהיא נוראית, כן? כי זה פחות או יותר כל
המחקירים. אתה לא יכול לנקוט בזה, מה? אתה
לא יכול לנקוט בזה.
כל מי שהיה מחת, כאילו, מה משנה, ראה, הסתכל
למה. חד משמעית, זה כמו שהסבירו עכשיו, שראש מטה חיל האוויר חייב להיות פקד חיל האוויר, כי הוא היחיד שיכול להיות. אם הוא קשל, אז הוא לא יכול להיות. תמצאו מישהו אחר, גם אם אתם חושבים שהוא היחיד שיכול להיות. אם הוא לא קשל, אז אל תגזרו גזרות רוחביות סתם, כי אם אתם גוזרים גזרות רוחביות ואתם חותכים אותם באמצע, ובאופן מפתיע תמיד החיתוך הזה הוא או בין מילואים לסדיר, או בין יבשה לאוויר מודיעין, יחידות מיוחדות, כן, אנשי
הנסיכים,
האצולה. והחלוקה הזאת היא חלוקה מרתיחה. כי בא שר הביטחון ובוויכוח עם הרמטכ"ל, אמרו לו, מי שהיה בשבעה באוקטובר. אז זה התחיל עם קצין האג"ם של פיקוד דרום, שאנחנו יודעים מה הוא עשה במלחמה ואיך, וגם הבדיקה שעשה מבקר מערכת הביטחון, וגם הבדיקה שעשה סמי תורג'מן, ציינו אותו באופן אישי, לא רק לגנאי, אלא היחיד שהתריע, היחיד שבא מהבית, היחיד שלחץ, היחיד שדחף, ניהל לחימה בצורה מופלאה, קיבל, מה שנקרא, שפה גם שכול אישי והמשיך ולחם והוביל, וסמי תורג'מן מציין אותו לשבח, ופה מחליטים לו לקדם אותו. וראש מטה פיקוד הדרום, שאנחנו יודעים כמה הוא תרם במהלך המלחמה הזאת, לגרום שכל העסק הזה יעבוד ויפעל, בטח ובטח לא היה מעורב בשבעה באוקטובר מחוב וחוב, הרי מידרו את כל האנשים, גם את קצינה, גם של הפיקוד, מידרו. כל העולם הזה של מבצעים מיוחדים, יכולות מיוחדות, מודיעין מיוחד, לקרוא ולשרוף, מידרו. מי שמספר לו על האירוע בלילה זה בכלל השבק. אחרת הוא לא יודע בכלל עד הבוקר שיש אירוע ושיש התראה. אז מחליטים שהוא לא. ואז קצין ההנדסה של פיקוד הדרום, שבא, קפץ מהבית, לא ידע כלום, לא היה בתמונה, לא סופר, לא אמר, קפץ מהבית, השתלט על איזה דיניים, נגח את המשטרה בסדרות, נלחם כל השנתיים האלה כמו משוגע, עד שהוא סיים תפקיד. כל האנשים האלה עוצרים את קידומם. מפקד חיל הגנת הגבולות, שהיה אחד גבעתי, עד לפני המלחמה. הכינו את חטיבת גבעתי למלחמה, זאת אומרת, אם חטיבת גבעתי לחמה טוב והיא לחמה טוב, אז אדון מואטי שהכין אותם עד חודש לפני המלחמה. הוא מקבל פיקוד על חיל הגנת הגבולות ב-28 או 29 בספטמבר. יש לו שבוע, כולל סוף שבוע, כולל חג, עד המלחמה עצמה. לדעתי הוא עוד לא מספיק להיות בנחל עוז או לראות את התצפיתניות. אבל מחליטים שהוא לא יקודם בגלל האחריות שלו על, על הכישלון של התצפיתניות. יש פה, זה לא רק האיפה ואיפה, וזה לא רק החוסר צדק, וזה לא רק הפגיעה האישית באנשים, שבאמת, בניגוד לדיברנו לפני שבוע שבועיים על הפצרית, שתרמה 30 שנה, ואתה, מה שנקרא, החזרת את המציאות הזאת של התרומה, של השירות הקשה בקריה. זה אנשים שבאמת, כל אלה שציינו עד עכשיו, כולם היו מפאים ומגדים ומחתים, ובשטח כל החיים, וברצועת עזה ובלבנון, ביהודה ושומרון, ובאמת תרמו למדינה. וזה גם אנשים שהצטיינו בלחימה. ואתה לוקח את האנשים האלה שהצטיינו בלחימה. לא אלה שקשלו, לא אלה שמעדו, אלה שעשו דברים טובים. וכשאתה מחליט בהחלטה גורפת ובהחלטה לא מחוברת לאיזשהו שכל ישר.
לא, גם גורפת באופן בררני. כאילו, היא לא גורפת, נכון. באמת, כן?
גורפת באופן בררני, כי החליטו כרגע מה שנמכות בצעדים נגד זה ונגד זה ונגד זה, וזה פתאום נעצר. יש איזשהו קיר ברזל בין רמח המבצעים לרחת המבצעים. רמח המבצעים לא יקודם, רחת המבצעים הוא כבר אלוף. באמא שלכם, תסבירו את הלוגיקה. עכשיו, מה הבעיה בדברים האלה? עזוב אותי ואתה שאנחנו, אני מתעצבן באשכנזית ואתה מתעצבן במרוקאית. יש בסוף מפקדים בשטח, מגדים, מחתים, מפאים, שמסתכלים למעלה, למטה, לצדדים. תגידו, מה זה אומר עלינו? מה זה אומר אם אנחנו מחר בבוקר בסיטואציה דומה? איפה אנחנו? אנשים רוצים, כמו שמדברים על זה שרוצים ביטחון כלכלי ורוצים ביטחון תעסוקתי ורוצים ורוצים, זה דבר שחשוב לאנשים יותר מהכל.
אנשים רוצים ביטחון ערכי. הם רוצים, בדיוק, ביטחון ערכי. רוצים להבין שמערכת הערכים של צה"ל עומדת שווה בשווה מול כולם, ולא לשחק משחקים. מי שיש לו דם כחול יקבל תנאים כאלה, או יקבל התייחסות כזאת, ומי שבוא נגיד, הוא אפשר לעשות עליו את הדברים, ויודעים שלא יקרה שום דבר מזה, אז עושים עליו.
לא לשחק משחק כזה. בעיקר שיודעים גם שזה האנשים הטובים שישתקו, כי מבחינתם המדינה והסמל והדגל והערכים הם יותר חשובים מהאני, ולכן הם גם לא ילכו ויעשו רעש גדול מדי ולא יהפכו שולחנות ואין להם את החברים שידברו בשבילהם במה שתקרא בתקשורת.
אבל אולי בגלל זה אנחנו פה בשביל להיות הפה של הדבר הזה.
אנחנו בגלל זה כתבנו את מה שכתבנו במעריב, בגלל זה אנחנו עכשיו מדברים על זה, ובגלל זה אנחנו לא ננוח ולא נשקוט עד שהצעקה הזאת באמת תצא ותתפרץ החוצה. יש פה בעיה, המסר הוא מבלבל, המסר הוא לא מוחלט. המסר הוא...
לא, בוודאי, המסר הוא בעייתי מאוד. סולם הערכים הוא בעייתי, אבל בסופו של דבר אנחנו מדברים על עניין ערכי, אנחנו עוסקים בעניינים האלה, גם בסיפור של הכשרת הקצונה, גם בסיפור של חינוך קצינים, גם בסוף אתה חייב לשים איזה סרגל ערכי שהוא משרת אותך. הרי תגיד לי, אם היה מישהו שיוצא למערב, נגיד מפקד, יוצא למערב, שוכב ונרדם, נרדם, ומחבלים באו והורגים את החיילים שלו, אז מה, הוא עכשיו צריך לקבל תעודת הצטיינות? זה כשל ערכי, ברור שזה, זה לא עניין מקצועי, זה עניין ערכי, זה כאילו, שתחזיק את העיניים שלך עם גפרורים פתוח, זה עניין ערכי. יש הרבה דברים ערכיים כאלה, של פעולה, שאתה אומר, בונה, זה לא הגיוני, אז אנחנו רוצים סולם ערכי שווה, וזה אחד, כשאנחנו מדברים על המחלות של צה"ל, שכתבנו מה זה, אז אחד הדברים, זה הסיפור, הבעיה הערכית הזאת, שאתה, כאילו, אתה כל הזמן מתנדנד, ואני אומר לך, החובה של לסדר את העניינים, החובה אצל הרמטכ"ל, זה יושב על השולחן שלו, בידיים שלו, אי אפשר לרחוץ, אי אפשר לרחוץ בדברים האלה, ולנקות ולהגיד ככה, 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 ככה. הדברים האלה, אי אפשר לתת להם מקום, ואנחנו חייבים יציבות ערכית לצה"ל, שיהיה יודעים שאין, בוא נגיד, זה אכיפה בררנית, או איך נקמע איזה מילה, כאילו, ענישה בררנית, זה פשע. למה? ואת זה, ועל זה אנחנו מוכים. אז תחליטו, שיחליט מי שצריך להחליט. מה העמדה שלך, מה הנורמה שלך, וכולם לפי הנורמה הזאת. זה הכל. ולא עכשיו יהיה מישהו שהלך ושבר שמירה באיזה בסיס מילואים, אז הוא יקבל עונש, וראש מפקד הצבא ששבר שמירה על כל המדינה, הוא הכל בסדר. זה לא יכול להיות הדבר הזה.
יש פה מסר שחייב תיקון. והתיקון צריך להיות באמת כזה שישדר גם לעם, גם למשפחות בכלל, וגם בוודאי למשפחות השכולות ולמשפחות הנופלים, אבל גם למפקדים שלנו היום בשירות, בסדיר ובמילואים, שהם צריכים להבין. אם טעית, טעית. מי שלא עושה לא טועה. אבל אם התרשלת, אם פשעת, כמו שאתה אומר, שבירת שמירה זה גם ההתנהלות של אותם מפקדים בשישי שביעי בלילה, בצורה שהלא מקצועית שהם ניהלו את אותן שיחות, לא הערכת מצב, למרות שהם מנסים לקרוא לה
בשביל זה. בדיוק הרס, זו שבירת שמירה.
אתה צריך להיענש. זה לא שאני מחפש מישהו, וזה לא שאני מייחל שהרצי יישב בכלא. אבל כן, בן אדם צריך להבין שעל רשלנות שכזאת, על התנהלות שכזאת, הוא משלם מחיר. ומחיר לא משלם רק כרמת חטיבת הנחל שהפעיל אש תוך כדי לחימה, ובטעות נפגעו עובדי אום. בוא נגיד שעד הסוף שם לא בטוח שכולם צדיקים, אבל זה לא העניין. החוסר סדר הזה, החוסר צדק הזה, עכשיו הוא מתחלק. כי יש כאלה שישר יגידו אותו, מה אתה רוצה? זה שר הביטחון. אבל כמו שאמרת קודם לכן, שר הביטחון הוא פוליטיקאי, אנחנו יכולים לטעון נגדו טענות, אנחנו יכולים לבוא, אנחנו כאזרחים, להגיד לו את מה שאנחנו רוצים, אבל יש רמטכ"ל, והרמטכ"ל הוא מפקד, הוא המפקד של ה...
אני רוצה לחדד כאן, יש פה אירוע של בוא נגיד, של התרשלות, של עשיית תחקירים, אתה יודע, ומריחה של תחקירים, אבל לדוגמה, האירוע של אורן סולומון זה לא רק מחיר התחקירים, זה כוונת מכוון, כאילו, זה אירוע, אתה יודע, מהצד השני זה אירוע פלילי. שאתה מנסה להשתיק מישהו ככה. עכשיו אני אגיד לך, תשמע, אי אפשר לתת גזרה שווה, תמיד גם אמרו לי, אחרי המאמר, קיבלת בטח הערות כאלה, איפה הדרג המדיני? אני אומר, רבק, מה קשור לדרג המדיני? אני מצפה מצהל להיות עם הערכים שלו פי מיליון יותר מהדרג המדיני. זה אלה פוליטיקאים, מה מעניינים אותי בכלל? מה, אתה רוצה עכשיו שהנורמות של צהל יהיו נורמות של פוליטיקאים? נו, צהל צריך לייצר, ויש לו, ורק צריך לממש במעשים, לא בחרטוטים ובדיבורים. צריך להיות עם ערכים ועמוד שדרה פי מיליון יותר גדול מכל החברה הישראלית, האזרחית. זה הדבר הזה. ולכן, זה מה שמקומם אותי. ומתחילים, אומרים כל הזמן, רגע, רגע, ובאים הדרג המדיני. מה קשור? מה קשור? זה פשוט, תתייחס, אני לא יודע, תעשה מה שאתה מבין מזה.
לא, לא, אני מסכים לחלוטין, כי אנחנו שומעים את האמירה הזאת, וזה אחת מהתגובות הראשונות שקיבלנו, ואתה צודק. הדרג המדיני, יש לו אחריות. הדרג המדיני, אבל יש לו בחירות. הוא בבחירות, יצטרך לתת את הדין לבוחר. אנחנו מצפים מהמפקדים. אנחנו מצפים מהמפקדים, אבל לא להסתתר מאחורי הדרג המדיני, ולא להסתתר מאחורי התירוצים משפטיים. יש אירוע, הוא צריך לקבל טיפול. ואם הרמטכ"ל בדק והגיע למסקנה שאותם קצינים שהזכרנו קודם לכן לא חטאו ולא פשלו, הוא הולך לשר הביטחון ושם לו על השולחן, לא אמירה כזאת שבוא נתפשר על זה ונעשה מה שנקרא מסע ומתן.
תעמוד על זה, בוודאי.
להגיד לו, אדוני שר הביטחון, בדקתי, אתה בדקת, כולנו בדקנו, הקצינים הללו הם נקיים וזכים, ולכן אני מחליט לקדם אותם. אם אתה לא מחליט לקדם אותם מבחינתי, אתה החלטת לא לקדם אותי. זה סוגיה של משבר מנהיגות שאתה צריך לייצר אותו כדי ליצור את האמון כלפי מטה לפקודים שלך.
אני מסכים.
אם אתה לא תעביר את המסר הזה בתוך הצבא, אז אתה תפגוש את זה בקצינים
ובמפקדים
שעוזבים את הצבא.
זה מהות הגיבוי שהוא צריך לתת. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו. אני אגיד לך משהו שמקומם אותי, תודה. אני דיברתי עם חברים שלי בצבא. אנחנו בחטא גם, בהתנהלות ערכית בעייתית, גם בסיפור של הפצארי. עזוב את העניין המשפטי, עזוב את זה, עזוב את העניין, זה בסדר, יחקרו, יעשו מה שרוצים. אני בעניין הפיקודי, יש לך קצין בדרגת אלוף, קצינה בדרגת אלוף, שקושרת קשר עם הפקודים שלה לביצוע עבירה. איך אתה יכול בתור רמטכ"ל לא להתייחס לזה, לא לתפוס את השור בקרניו? זה לא קשור עכשיו למה קשור למשפטי. זה עניין ערכי, זה מסר בתוך הצבא, איך זה קורה, אתה יודע, אני לא... כאילו אומרים, מחכים. למה מחכים? למה אתה מחכה? אתה בתור מפקד לא צריך לחכות לכלום. אתה יודע מה היה. אל תספר סיפורים. לא צריך להיות עכשיו, בוא נחכה לסוף המשפט בעוד 10 שנים, ואז אני אתן עמדה ערכית.
רק על מה שהיא אמרה. עזוב, מה שהיא הודתה לה.
ברור, ברור.
לא צריך שום דבר מעבר לזה.
ברור. זה פשוט.
זה שהיא עדיין נושאת את דרגותיה.
ברור.
זה שהם נושאים את דרגותיהם, וזה שהם עדיין מקבלים משכורת ופנסיה, זאת שערוריה.
זה... ארז, בדיוק זה עמוד השדרה הערכי שאנחנו לא רואים אותו, לא רואים אותו בסיפור שדיברנו עליו, ולא רואים אותו גם כאן. אז אתה מסתכל, אתה אומר, תגיד לי, מה קרה לעניין הערכי בצהל? מה קרה פה? ויש פה בעיה, ואנחנו חייבים להיות הקול הזה שאומר להם, שם להם מראה למי שצריך מראה בפרצוף, להגיד להם, תקשיבו, אתם בבעיה. תבינו, אתם בבעיה.
יש פה בעיה, ואחרי זה באים ומספרים שאנשים עוזבים את הצבא בגלל לחץ והעומס והמשכורת והפנסיה. עזוב, מי שבא להיות, בטח בשורות הפיקוד, מי שבא להיות מ"פ ומג"ד ומח"ט, הם לא קמים בגלל לחץ והעומס.
זה לא המשכורת ולא כלום, ברור, ברור.
הם קמים כשהם לא מצליחים להזדהות ערכית עם הארגון שהם שייכים אליו. כשהם שייכים לארגון שמבחינתם הוא לא ארגון מנצח, הוא לא ארגון ישר, שהם לא יכולים להזדהות איתו הזדהות ערכית, הם לא רוצים להיות ולקחת בו חלק. וזו הסכנה הגדולה. ולכן... ולדעתי נחתור פה ככה לאיזשהו סיכום וסיום, אנחנו אומרים אמירה וחוזרים עליה, אנחנו רוצים שהצדק גם ייראה וגם יעשה, שהערכים, סולם הערכים יהיו כאלה שכולנו יודעים להזדהות איתם. אנחנו רוצים שהגדרת האחריות, מהות האחריות, תהיה ברורה לכולם, מהחייל הזוטר והמפקד הזוטר ועד המפקד הבכיר. ואם אני כשלתי, אני אשלם את המחיר. ואם אני פשעתי, אני אשלם את המחיר. ואם לא, אז לא. והחיתוך צריך להיות כזה שהוא לא בין מילואים לסדיר, והוא לא בין יבשה לאוויר ומיוחדים.
לא, זה צהל, צהל שאני צריך שורה אחת, חד כמו סכין, תלך עם הסולם הערכי שלך, ולא מעניין אותי, לא מעניין אותי, וזה כמו שאמרו, אמרו לי בעניין של, בזמנו של הסרבנות, אמרו, רגע, אם יש טייסת שלמה, שתלך טייסת שלמה ותיפול, מה זה מעניין? אתה חייב להיות ישר בעניין שלך, שום דבר אחר, כי המחירים שאתה תשלם כשאתה לא עושה את זה, הם מחירים הרבה יותר גרועים ממה שאתה, כאילו שאתה נכנע לאירוע הזה, ושם דיברת על הסרבנות, ופה אני מדבר על העניין הערכי. טוב, בסדר, אנחנו מתעצבן פה, אולי לא מספיק.
אנחנו מתעצבנים כי זה מעצבן אותנו, ונכון, והיה מחנך הקדוש, אנחנו רוצים...
תשמע, אנחנו, בוא נאמר, נעצור כאן, נתן לזה גם, כל הזמן אנחנו אומרים, נעשה, נקצר את הפודקאסט, ופה אנחנו מגיעים ליותר, אבל בכל מקרה, נגיד תודה ל... לצופים ולזה, וניפגש בפודקאסט הבא, אבל אי אפשר בלי כמה מילות תורה מפרשת השבוע, מהרב הראשי של הפודקאסט, על פרשת תולדות, כאילו, על יעקב, עשיו, עניינים. בבקשה, ארז, תן כמה מילים שקושרים אותנו לאירוע הזה.
תראה, אפרופו הימים האלה והשיחות על הפסקות אש ונורמליזציה והסכמים והסכמות, אז אנחנו לומדים את ואלה תולדות יצחק, אז ההלכה היא שעשיו שונא את יעקב. זה מה שלימדו אותנו חכמנו. ולכן אנחנו צריכים לדעת ולהבין את זה, ולא להיות מתוסכלים מזה, ולא לחפש איזה שלום עכשיו שיפתור לנו את הבעיה, אלא באופן מפוקח להבין שעשיו שונא את יעקב, והדרך שלנו לחיות כאן באזור בצורה טובה, יפה, בריאה, כמו שאנחנו בסך הכל חיים כאן, היא שאנחנו נהיה חזקים יותר, עוצמתיים יותר, ושנשאף לאותו שלום מתוך עוצמה.
שלום מתוך עוצמה, שלום מתוך עוצמה.
שלום, אנחנו, כן,
קודמים. חזק וברוך, ארז, ונאחל, ניפגש בפודקאסט הבא. תודה.